ברשות מוריי ורבותיי, אי אפשר שלא לפתוח בהתייחסות לרצח הנורא שקרה לא רחוק מאיתנו, ויהיו הדברים, דברי התורה שיאמרו לי, לא נשמתו של דביר סורק.
בן יהודה.
דביר יהודה.
בן
יואב ורחל סורק. המגילה שבה אנחנו עוסקים היום, מגילת איכה, כך אנחנו קוראים, כך בפינו, מגילת איכה. והשאלה באמת, למה נקראת המגילה איכה? באמת שלושה פרקים, שלוש קינות מתוך חמשת הקינות פותחות בלה איכה. אנחנו רגילים שהמילה, הכותרת, משקפת ומבטאת את המהות של הדבר, ככה בשאר המגילות, ככה בכלל, רות ואסתר, גם שיר השירים מבטאת את המשמעות שלה. של המגילה, קהלת, דמות מרכזית, שבעצם היא הסיפור של המגילה, ומגילת איכה, באמת בגמרא מסכת בבא בתרא, פרק ראשון, נקראת קינות, לא נקראת מגילת איכה, אבל השם שהתקבל, ושורשים קדומים, זה איכה. שאלה באמת, מדוע איכה? מה המשמעות של הביטוי הזה איכה? כמו שמשקף את המהות ואת העומק של מה היא בעצם מגילת איכה. אני רוצה גם להזכיר בהקשר הזה את המדרש בתחילת איכה רבה, מדרש מפורסם, איכה ישבה, שלושה נתנבו בלשון איכה, משה, ישעיה, ישעיה וירמיה. משה אמר איכה אשא לבדי, ישעיה אמר איכה הייתה לזונה, ירמיה אמר איכה ישבה בדד, אמר רבילי משל עם מטרונה שהיו לה שלושה שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, ואחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכה אשא לבדי תוככם. ישעיה ראה אותם בפחזותם, ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם, ואמר איכה שבה, בעזרת השם בשבת, שבת חזון, אנחנו קוראים גם מפרשת דברים, גם ההפטרה, הפטרה שבת חזון, אנחנו מזכירים את האיכה של ישעיה, ומגילת איכה. ופה בעצם המדרש מבטא את העובדה שאיכה הוא ביטוי מאוד מאוד עמוק, שאולי מלווה את סיפור החורבן, עוד מאיזושהי נקודת ראשית, שמשה רבנו בעצם מצביע עליה בקריאה הזאת, איכה אשא לבדי תוכם מסכם ורבכם. ואני רוצה לבקש מראשי הישיבה, מהרב יעקב והרב משה, באמת לדבר על המשמעות הזאת של מהי האיכה, מה המשמעות של המושג של הביטוי איכה, ומדוע באמת הוא משקף, באיזה מידה הוא משקף את המהות ואת העומק של מהי מגילת איכה.
שוב, אני לא זכיתי לנשמה כל כך חסידית שיש לרב נחמיה כדי לשאול כאלה שאלות, אבל אם אני אענה בצורה הפרוזאית ביותר, המילה איכה היא איזושהי עריכות של המילה איך, אבל עם הבדל. כלומר, כשאנחנו שואלים איך, אנחנו מצפים לתשובה. המילה איכה נותנת את השאלה הרטורית, כלומר, את השאלה שיש אמירה שעל השאלה הזאת בעצם אין תשובה. כלומר, אני שואל אותך איך הגעת הנה? הגעת הנה באופניים, לא יודע, הגעת הנה בדרך זו. כשאיכה, זה האמירה הכי יכול היה לקרות כזה דבר, והנה הדבר הזה קרה. וזה כמובן שאלה שיש בה הנקה בתחילתה, הנקה בסופה. שוב, אם אנחנו הולכים מקודמות הקודמים, אני לא יודע להכניס גם את הדם הראשון, אבל חכות עם זה.
כן,
חזק כבר דורשים את המילה איכה מתחילת בריאתו של עולם, ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו אייכה. גם שם המילה הייתה צריכה להיכתב אייכה, א' י' כ' סופית, או א' י' כ' סופית, ככה אנחנו קודמים. אייכה, והיא נכתבה בהי בסופו של דבר, חז"ל רואים בזה רמז שהאייכה שאני שואל אותך איפה אתה, זה בעצם שאלה שאין עליה תשובה. כן? כלומר, אתה לא במקום שהיית צריך להיות. זה לא מאחורי איזה עץ אתה מתחבא, באיזה מין משחק מחבואים כזה, אלא איזושהי אמירה, איפה אתה, כלומר, אתה נמצא במקום שלא היית צריך להיות, כלומר, אייכה כשאלה רטורית, ולכן נכתב אייכה בארבע אותיות, ואנחנו קוראים זה כמו איכה. אם אני מתחיל משם, אז שוב, הדמיון הגדול בין פרשת גן העדן לבין חורבן המקדש, כמובן, פרשת גן העדן לא דבר לחורבן המקדש. הדמיון בין גן העדן למקדש, אני חושב שאני לא צריך להסביר את זה בכל מקום, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים לשמור את דרך עץ החיים, כן, עץ החיים, עץ החיים מחזיקים, וזה התורה, שני הכרובים ששומרים שם בדולח, אני בדיוק בדולח נמצא אבן השואם, כן, אבני השואם, צנצנת המן ואינו כן הבדולח, כלומר, כל המושגים של גן העדן והמושגים של המקדש דומים לחלוטין, ניתן להראות את זה בכל המקרא. הגירוש של האדם מגן העדן הוא מה שקורה אצלנו, כלומר הגירוש של עם ישראל ממקום השכינה, וכל מה שיש בזה והדברים האלה ניתן להעריך, אבל אני חושב שהרב משה יסביר לנו יותר טוב על משה רבנו ועל ישעיהו.
טוב, אני אמשיך את מה שנאמר, אבל אני רוצה קודם לפנות למדרש איכה. מדרש איכה מציב את השאלה מה זה המילה איכה, ויש שם ויכוח עקרוני ביותר בכל מגמת המגילה. אומר שם כאן מדרש כך, רבי יהודה ונחמיה, רבי יהודה אומר, אין איכה, אין לשון איכה, אלא לשון תוכחה. אדם עד אדמה, איכה תו חכמים אנחנו, ותורת השם איתנו, זה פסוק בירמיהו. ונחמיה אומר, אין לשון איכה אלא קינה, אדם עד אדמה, ויקרא שם קים אל אדם, ויאמר לו, אייכה אוי לך. ומתי נאמר מגילת קינות, רבי יהודה אומר, בימי אליקים נאמרה, מה ביניכם וחיבוכים אל המת עד שלא ימות, למתי נאמרה אחר חורבן הבית. בעצם הוויכוח פה ביניהם, האם המגילה היא חלק מהתוכחה שמנסים להשמיד ישראל בתשובה? תוכחה משון הוכחה, אני אוכיח לך מה הטעויות שלך, איך הגעת לזה ובוא נחשוב איך יוצאים מזה. ובעצם המגילה משתלבת בפרקים בירמיהו שקוראים להם לחזור בתשובה ולעשות למנוע את החורבן. או שאיכה זה בעצם לישון תדהמה. אתה רוצה מה שאומר קודם, בעצם איכה במשפט במילה אחת, תדהמה. גם מצב בלתי נתפס. ובעצם הוויכוח פה, האם לראות את המגילה כקריאה לתשובה, תוכחה בסופו של דבר מביאה לתשובה. וכיבוא לך כותבים האלו, ושבת את השבות אל לבביך, ושבת את השם אלוקיך. או לראות את המגילה, ועכשיו, בגבי תשובה, הרמב"ם אומר בתחילת פרקי מכות תעניות, האמת שהתבונן במעשה אבותינו, שכמעשה על הדתת, שגם להם ולנו אותם מצרות, שבזכות דום אלו נשוב להיטיב. דהיינו, תמיד תלקח מן העבר. תראה את הטעויות, תראה את המחיר, ותחזור בתשובה. כמו שניסו להשיב אותם, נעשה גם להשיב אותך. או שזה בעצם מגילה של אבלות. שבעצם אתה בוכה על המת. ולכן גם הוויכוח ביניהם שנובע מזה, האם זה לפני החורבן, כי אז הוא מנסה לעצור את החורבן, נחזור בתשובה ונעצור את זה, או שנאמר אחר כך, בוכים על המת קודם שימות, לא, בוכים אחרי שימות. זו תפיסה בעיניי, זה הבדל יסודי, כי יש הבדל עצום בין תשובה לאבלות. תשובה בסופו של דבר מניחה אופטימיות. יהיה מצב גרוע, אתה מצב מקום מאוד מאוד לא טוב, אבל הזדונות יכולות להיות לזכויות, אם לא לזכויות או לשגגות לפחות. תשובה מניחה, שכמו עכשיו כמה שהמצב גרוע, ניתן לתקן אותו. ואם לא בדור ההוא, אז בדור שלנו. שבזכות דומה לה, בהתוודות אבונם ותבון אבותם, שגם להם ולנו אותם הצרות, שבזכות דומה נשוב להיטיב. ואז בעצם זה צובע, לא רק בגעת אחד, כל יום תשעה באב, כיום של תשובה. ולעומת זאת, המניחה אומר, זה יום של אבלות. אבלות באופן בסיסי פסימית לחלוטין. אבלות אומר, המצב אולי לא יחזור כמו שהיה. העבר, הוא בציפור עם ברזל, הוא בלתי הפיך העבר. והטרגדיה שהייתה, לעולם לא תשוב. זה כמו אדם שקורא לו טרגדיה לא עלינו. חמש שנים לפני הכל בסדר, ועכשיו המצב נוראי. וזה בלתי נתפס, ובעצם אתה אומר, אין דרך ללמוד את השברים, הכל אבוד. ואז בעצם אין לך מה לעשות לפקוד, לפרוק, להתנחם. נקודה אחת חשובה להבין, נחמה עניין התשובה. תשובה אומרת שתקן את המצב, אני אחזור למקום שהייתי, אני אשוב אל המקום ההוא. לעומת זאת, נחמה אומרת, יש לי צרה, וזה דרך לספוג, דרך להתמודד. האבל שמתנחם, לא פותרים לו את הבעיה. מלמדים אותו לחיות עם הבעיה, במקום להיות נדהם. אבל הוא עדיין באותו מקום. ואז בעצם יש פה תפיסה, ששתי תפיסות שונות, מה זה איכה, שאני מאוד מזדהה עם רבי נחמיה. אני חושב יש בתשעה באב הלכות שקשורות לתשובה, ויש בתשעה באב הלכות שקשורות לאבלות. ונחמיה בא ואומר, זה בעצם יום של תדהמה, של איכה לא יכול להיות. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את זה, עכשיו פה אומרת, עושים משפט אחד, נדמה לי שכל הנביאים האחרונים מנסים להחדיר לעם ישראל את התפיסה שזה יכול לקרות. כי עם ישראל באמת לא האמין שזה יכול לקרות, הוא לא האמין שיכול להיות חורבן, ומי הושע ועד ירמיהו, עושים כל הזמן לומר שזה דבר אפשרי שיקרה. אל תחיה באשליה שזה בלתי אפשרי. ואף פי כן, כשזה קורה, אז יש את הזעקה הזאת שלא יכול להיות. עולם בלי מקדש, בלתי ניתן לתפוס אותו. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה, וההתנצלות שלי רק תוכיח את הנקודה. למשל, אני אומר את זה כרגע לא למעשה, רק בשביל המחיש. אנחנו חיים היום, אנחנו חושבים שמצב המדינה טוב יותר, טוב פחות, שהחטאים והמציאות הרוחנית של עם ישראל עלול להביא בעיות. ואנחנו חרדים שאם יחטאו, אז יהיו חס ושלום יותר אסונות, ויחזירו, או ייקחו מאיתנו שטחים מסוימים. אנחנו לא חיים בתודעה שמדינת ישראל תיגמר, שנחזור לגלות. אנחנו חיים בכל מיני תודעות שיכולות טוב יותר, רע יותר. אנחנו לא לשנייה אחת, אף אחד שחי בתודעה שאולי נחזור לגלות כמו שצאו בזמן ירמיהו או בזמן טיטוס חס ושלום. כי זה מה אנחנו אומרים, מליאה שלישית, מתגלות שלישית לא תהיה, כל מיני סיסמאות. עכשיו, אנחנו חיים את זה, לא ברמה אולי התיאולוגית, אבל ברמה התודעתית. וככה הם חיו. הם חיו שאין דבר כזה עולם בלי מקדש. וכשהפך את עולם בלי מקדש, אפשר לצעוק איזו זעקה גדולה ומרה. וזה בעצם הזעקה של האיכה, תדהמה טוטלית.
בעקבות ההבנה של מהי האיכה, אז באמת נרד לתוך הקינות עצמם, לתוך המגילה בעצמה, וכמו שהזכרנו, אז באמת שלוש מתוך חמשת הקינות מתחילות במילה איכה, והשאלה אם אפשר לראות את המשמעות או את הפתיחה, את כל אחת מהקינות האלה שפותחת באיכה, ובעצם איכה, איך שלא נבין אותה, כאיזושהי שאלה רטורית, לא נתפסת, קריאה לתשובה, זעקה של אבלות. על מה? מה בדיוק אחת מהקינות? יש לה נושא אחד שאפשר לנסח אותו, להגדיר אותו? מה היחס בין הקינות השונות?
טוב,
לפני
שאני אתחיל לדבר, אני רוצה להגיד משהו. ואני רוצה להגיד על דבר אחד שמורנו הרב משה אמר, וזה לגבי האפשרות של חורבן מדינת ישראל חלילה. במקרה של חטא, אני רוצה להסביר במילים ספרות, על פי אמונתי ועל פי השקפתי המאוד נחרצת, מדוע אני מאמין שדבר כזה לעולם לא יקרה. ואינני שולל את הבחירה החופשית ואת כל הדברים החשובים מאוד שאמר הרב משה ואת ענייני השכר והעונש. בואו נגיד, הקדוש ברוך הוא מתגלה בהיסטוריה, זה דבר השם, כן? כלומר, ההיסטוריה, מה שקורית לעניין, ואני אמרתי לא פעם ולא פעמיים, כן? לקרוא עיתון מבחינתי, זה לקרוא את דבר השם, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אליה. בדרך, איך שאני מבין, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ההיסטוריה. ממה שאני ראיתי ומה שאני חוויתי, ואני חוזר כרגע לפני זמן רב, לערב מלחמת ששת הימים. אני משוכנע לחלוטין. חורבנה של מדינת ישראל חלילה, זה חורבנו המוחלט של עם ישראל. אין דבר כזה, אין חיה כזאת שעם ישראל יחזור לגלות. גלות יכלה להיות אז. גלות היום פירוש הדברים, חורבנו המוחלט של עם ישראל. וכיוון שאנחנו מובטחים שעם ישראל ימשיך להיות, זה הדבר שאנחנו מובטחים. אנחנו לא מובטחים על מדינת ישראל. אנחנו לא מובטחים על גאולה שאנחנו כבר נמצאים בזמן הבית השלישי וכו'. אבל אנחנו מובטחים שעם ישראל ימשיך להיות. כיוון להאמין באמונה שלמה של חורבנה של מדינת ישראל, זה כליונו של עם ישראל, לכן אני מאמין באמונה שלמה. מדינת ישראל לא תחלף. מה בדיוק יהיה ואיזה בדיוק שלטון יהיה וכל מיני פרעונות שחלילה יכולות להיות, כולנו מתאמצים שזה לא יהיה. אני מאמין שהדבר הזה של מדינת ישראל לא תחלף. אני אענה עכשיו גם לשאלה של הרב נחמיה, אני מעריך שאחר כך אומרנו הרב משה יוצא להגיב גם למה שאמרתי.
אני אגיב את דבר אחד.
מה?
אני אגיב את דבר אחד. לא מורה הרב משה. זה רב מוישה, בסדר.
רב מוישה.
בסדר, אני לא מעורב, אני חושב בכל רם שחק.
טוב, בסדר.
קיבלת. אני מודה על האהבה והכבוד, אבל אני מוישה זה.
אם אני לוקח את שלושת הפרקים האלה שנקראים איכה, אז המגילה, אז הקינה הראשונה, איכה ישבה ודד. מי שיבדוק שם בדיוק במה הקינה הזאת עוסקת, היא עוסקת בישבה בדד. אם אני לוקח למשל משפט מנחה, בחוד יבכה בלילה בדמעתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. היא ימשיך יגיד את זה, תומתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה. הוא ימשיך, ועל אלה אני בוכיה, איני יורד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. הוא ימשיך ויאמר, שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי. שוב, אם אנחנו הולכים את ההשוואה, שהוא רבה שלי מיד אחרי השוואה הזה על ספר איוב, הבעיה המרכזית באיוב לא הייתה השכין, ולא היה חורבן הרכוש ואפילו מות הבנים. הבעיה המרכזית באיוב הייתה אין מנחם לו. באו אליו אנשים, ישבו איתו את כל השבעה. מה אנחנו עושים בשבעה? מנחמים. הם ישבו שבעה ימים, שתקו. לא היה לו מנחם, על זה הוא מדבר. אין מנחם לעשות כאן את הבעיה. אם אני הולך בקצרה למה שקורה בירמיהו בפרק כ"ז, אנחנו מבינים ממה החל המרד האחרון בנבוכדנצר, שהנביאים כל כך הזהירו שלא לעשות אותו, ובעיקר ירמיהו. אז מה בדיוק עמד שם מול צדקיהו? אז כתוב נבואת המסורות והמוטות, כה אמר אדוני אלי עשה לך מסורות ומוטות ותתם על צוואריך, ושלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך אדום ביד מלכים הבאים ירושלים אל צדקיהו ומלך יהודה. הוא אומר להם, המרד הזה לא יצליח, נבוכדנצר הוא עבד השם שהוא שלח אותו כדי לשלוט כאן. אבל באים כל המלכים וכולם מרוממים את צדקיהו ומלך יהודה ואומרים לו, תהיה הכי חשוב, ובאמת המפתח כולו היה ביהודה, כי אם אנחנו מסתכלים על המפה, איפה נמצאים אדום, מואב ועמון? מצד אחד, צור וצידון מצד שני, ועל קשר שצריך להיות להם עם מצרים, יהודה היא החוליה הקשרת, בין הצפון ובין המזרח למצרים, יהודה היא החוליה הקשרת. בין צדקיהו המרד לא היה פורץ. כי המרד פרץ בחסות מצרית. כולם באו אליו, כולם כיבדו אותו, כולם נתנו לו את הכל, ברגע שבא נבוכדנצר, כולם סברו את הגב. יחזקאל מתאר את זה בכל מקום. אין מנחם להבדידות, המשפזות של הבדידות, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, מה המשמעות של מלחמה למישהו שקשה לו. היה לנו, אחד, אני לא אגיד את השם, בחור שלנו שנהרג בלבנון בזמן. הייתי בקשר עם ההורים, זה היה סמור. סיפר לי אביו, שהוא ראה, הולך ככה מולו, במרחק הזה 50 מטר, עבר לצד השני של הרחוב. התבשו, לא רצו לעזור איתו, לא יכלו להתקדם עם הבעיה. הוא אמר, עברתי לצד השני והלכתי לדבר איתו. בעל כוחו, לא משנה, אבל מה עלול להיות מהסיפור הזה של אין מנחם, של הבדידות? זה כל הפרק הראשון מדבר על הדבר הזה. אם אני אגע בפרק, קל מאוד, פרק רביעי, איכה יואב זהב עוסק ברעב, במצור. בכל מה שקשור במצור, כל הדברים שמתוארים שם על הרעב, וכמובן טובים היו חללי חר ומחללי רעב, עד כמה איסורי הרעב היו איסורים קשים, עד כמה לא ניתן היה לעמוד בהם, זקו נזיה משלג, משלג צחו מחלה וכולי, חשך משחור תאורם לא נקרו בחצות, שפט, שפט אורם על עצמם, יבש היה חיי, טובים היו חללי חר, ודי נשים רחמוניות משלו ילדן, הרעב שם מתואר, הרעב הגדול, יש עוד כמה פסוקים בעיבי, עקבות העניין. פרק ב' מתאר את החורבן, את החורבן הפיזי של ירושלים, של המקדש. שוב, המגילה כולה מתחלקת לאיומים איתם שיוחסו בצד אחד, איומים שיוחסו בצד שני. הצד האחד הוא הצרות האישיות שאנשים היו איומות ונאות. והדבר השני הוא מה שעמי עשה השם ככה לארץ הזו. הארץ, ירושלים, המקדש, האסון כפי שנתפעד היום לטווח הארוך ולטווח ההיסטורי. אנחנו היום הרבה פעמים בפוליטיקה מדברים, אני יודע, נגיד על שלום מול שטחים או כל מיני מושגים, אני לא אוהב אותם, כן? על הצרה האישית מול הקניינים לטווח ההיסטורי. לא. תראו לאן הלכה הנצרות, הלכה רק, שמה את הצרות האישיות במרכז, בלי שום הסתכלות על הטווח ההיסטורי המדיני, לאן זה הולך. האסלאם הלך בדיוק בכיוון הזה. איפה אנחנו נמצאים בתוך הטווח הזה? זה הבתים של מגילת איכה. האיכה שאני עוסק בחורבן של הבתים, של המקומות, של הארץ, של המקדש, של כל זה. נתנו דוגמה את פרק רביעי שעוסק בה. צרה האישית של כל אדם של ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, אין להם בעצם שלושת הפרקים.
טוב, אני רואה שאנחנו, מבחינת פרשנית, אתם מסכימים ותיאולוגית או היסטורית, פחות מסכימים. אז אמר ככה, מה שרבי יעקב אמר קודם לגבי המדינה וכל זה, זה אני חולק עמוקות על האמירות הללו, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה את הדיון הזה לגבי ספר אחד, להסיט ל... כיוונים אחרים, אני מציע שאתה כן פעם בהזדמנות ערב אחר או מפגש בוגרים אחר ונצליח לדון שם בנושא הזה בהרחבה. באמת שעות יסודיות, אם תרצו תיאולוגיות, אם תרצו שפרשנות היסטורית, ואני באמת נמצא במקום לחלוטין. אני כן חושב שהתפיסה הזאת מדגימה את מה שמעתי קודם, שישראל ככה גם רואה את המקדש בשעתו. בכל אופן, אני כרגע לא אכנס לזה, ואני מציע שכאמור ערב אחר. מבחינה פרשנית, בכך, אני בעצם, אני חוזר, אני אסך בשפה שלי קצת את הנקודות שנאמרו, בהתייחס מה שאמרתי קודם. היות שהמגילה היא מגילת נחמה, ובוכים על המת אחרי שימות, אז היא פותחת לא בחורבן, היא פותחת במציאות, אם מדבר כרגע ציר הזמן, אני חושב פרק א' זה שנה אחרי החורבן, 5 שנים אחרי החורבן, משהו כזה, אתה נמצא במקום שדרכי השוממים, כהני הנאנחים, היא כאלמנה ישבה ודד, מונחי הווילות הם משהו הכיפה. העיר הבת ים הייתה כאלמנה, זה לא המצור כשאנשים עדיין בפנים וטרם נטבחו. זה השממה והבדידות והגלמודות שאחרי החורבן, כאשר את הירושה הייתה לנידה, דרכי ציון הווילות, מבלי בהם מועד, כאילו לראות את במה קולנועית, זה לראות את הרחבות שאחרי התקפה הגרעינית, לראות את הנוף השומם. ואגב, הגמרא אומרת בסוף גיטין, ש-52 שנה אחרי החורבן, לא היה בהמה חיה עוף ודג, נדמה לי, שעבר בכלל במדינה, הכל היה פשוט שומם. וזה משהו שבתור פרק א', והניסיון באמת להתמודד עם האסון. אחר כך, נדמה לי שאנחנו מכירים את זה בתאריך של אבלות, אז האבל, אם נוכלים לכם אבלים ולבתי ישיבה, אז הרבה תופעה מאוד, מאוד מוכרת, שאבל רואה צורך לספר לך מה בית חולים, מה במחלה, מתי התחיל המחלה, מה קרה בית חולים, מתי כן, מתי לא, עדיין יש איזה צורך נפשי לעבד עם עין את התהליך מחדש. כי בעצם המציאות כופה את עצמה עליך, ואתה בעצם שבוי בידי המציאות, והניסיון שלך לנסות לשלוט, זה לספר את הרטיב מחדש, לנסות להשתלט על האירוע, דרך הסיפור, ואתה בעצם תודעתית לפחות מנסה לספר לעצמך. ואז אתה הרבה פעמים חוזרים, ואתה הולך לבית אבל, אם תשא שם יום או יומיים, אתה תשמע את אבל מספר את הסיפור של הפטירה והמחלה עשרות פעמים. וזה מה שקורה פה בפרק ב'. אחרי שמתארים את המציאות העכשווית, כמהלך של נחמה או של ניסיון נחמה, חוזרים בפרקים ב' וד' ומספרים מה היה אז. דהיינו בתקופת המצור והחורבן. ואז בעצם יש, ואז יש ציר הזמן הזה של אחרי החורבן, ואז שעת החורבן בפרקים ב' וד'. וכפי שבאר פה, אני אומר זו כך, אני חושב שפרק ב' עוסק בחורבן המקדש. בעצם באב יש אבילות אחת הסילוק שכינה. סילוק שכינה מחייבת באבילות. למשל, קוראים הספר תורה שנשרף, קוראים על המאות הרי יהודה, המאות המקום המקדש וכן הלאה. ושנית, גם קוראים על פי דין, אם רוב ישראל נהרגו, או הסמת, או העומד על המת בשעת יציאת נשמה, ואדם שמת לו, שמת הוא קרוביו. בעצם יש פה פיצור על בית ישראל ועל המשם כפלו בחרב, זה אבילות אחת, אבילות שעל המקדש. אז פרק ב' מתאר בגדול את המקדש, לא באופן בלבדי, אבל כקו מנחה הוא בעיקר מתמקד באבילות על המקדש, ופרק ד' בעיקר בסבל האנושי. הסבל האנושי תופס את המקום ד', וכפי שרבי יעקב אמר, מתאר את הפסוקים שם, אולי התיאורים הכי טובים שאי פעם נכתבו לגמרי בגטאות לפני 70 שנה. תקום את הפסוקים שם, הם פסוקים מצמרירים, נערים החוצה, הם לא מסוגלים לדעת, יש כאן אנשים, אף אחד רוצה להתקרב לגעת, ולגעת מהם כל כך מגילים, הם כל כך דחויים, והפסוקים מאוד חזקים, מתארים פשוט את הסבל. בפרק ב' יותר באמת את הצילוק השכינה, וכה דומה, ואני חושב שזה גם המודל שמצב את הקינות אחר כך. כשאנחנו רואים לקינות, אז גם בקינות, אנחנו פותחים בשעה של קינות שעוסקות בחורבן המקדש, ואחר כך רואים לקינות שמתארות סבל אנושי. זה הסבל בזמן החורבן, זה מעשה הצלב, זה השואה וכה דומה. ופה מה אתה עושה משפט אחד, למרות שלא שאלו, אז זה גם נדמה לי מה שקוראים, פרק ג' הוא פרק של צידוק הדין. וסגנונית, כל אופיו שונה לגמרי. אפשר לראות את זה, או נאמר ככה, היו פרשנים שראו את פרק ג' כשיא המגילה. זה בעצם, כל המגילה נועדה להתמודד עם, להגיע למצב שמפיינו את הצייר הלא דעתו, שהוא קם אמן, נקראת החצי של המגילה. אני רואה את זה, כמו שאני קורא, אני רואה את זה הפוך. שבעצם, הדבר באמת המנחם ביותר, זה בעיקר לתאר, לחוות, זה לא ספר תיאולוגי, זה ספר של נחמה. אלא, שתחילים את איך הנחמה, זה גם מתמודד עם, עם הקשיים של צידוק הדין. אז כאילו, מצדיקים את הדין כמה שנחמה, זה לא בא לנהל פה דיון תיאולוגי. זה בא להביא את העוול, או את הסובל, איזשהו שבן נפשית, גם כדי שמעיה. ולכן, הוא כתוב במשקל אחר, ובמילים אחרות, בסופו של דבר, הוא משתלב במהלך הזה. הוא רק איזה פסק זמן מהתיאורים, להגיע איזשהו שבן נפשית, בן אדם למקום.
הרב יעקב רוצה להתייחס לפרק ג' באמת, שהוא באמת פרק שהוא נראה אחר, שונה, מנוסח בצורה...
אני ודאי מסכים עם הרב משה, כן, שפרק ג' שונה במבנה שלו, זה א' ב' כפול שלוש, זה פסוקים קצרים יותר, זה לא מתחיל באיכה. המסקנה מזה שלי היא קצת שונה. פרק ג' לעניות דעתי איננו מדבר על החורבן ולא על כנסת ישראל. זה פרק שמדבר על ירמיהו. אני הגבר זה ירמיהו. הוא מתאר את הצרות שלו. שהוא אומר, צוד צדים, צדוני כציפור, אויבי חינם, צמתו ובור חיי, וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי. אמרתי, נגזרתי, אני יכול לקרוא את הפסוקים האלה בירמיהו עצמו, אם יושב לי רק... ויקחו את ירמיהו, וישליחו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כמתית, ויתבע ירמיהו בתית. זה מה שאתה רק הדברים כולם, כשהוא אומר קילה ושרי ואורי שיבר עצמו די, תראו שם את, 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 את פשחו בנימר, איך שהוא מושיב אותו אל המהפכת שם, מותח אותו על הגלגל, וכל המקרים האלה, אלה דברים, אלה מצרות שירמיהו מתאר את הצרות האישיות שלו. רק שעולה מכל מקום בנבואת ירמיהו, עולה שגורלו נכתב להיות כגורלה של האומה. וכשזה קורה לו, זה גם קורה לאומה. ואולי הדוגמה הטובה ביותר, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו, מה אני הנה נתתיך היום לירמיתם, שרי הלכועני עולם הארץ, ותלחמו אליך ולא יוכלו להכריח, הקדוש ברוך הוא לא קיים. הקדוש ברוך הוא הבטיח ולא קיים. גררו את ירמיהו בעל כוחו, אחרי כל מה שעשינו כאן, גררו בעל כוחו למצרים. על פי מסורת שמביא פלביוס, הוא גם שם באבנים ומת. איפה ההבטחות של הקדוש ברוך הוא? כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא קשורות למה שנאמר קודם, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום השם, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי אליים, ועל כל חומותי הסביב, ועל כל ערי יהודה, ודיברתי משפטי אותם. כלומר, שיהיה תיקון, כמו שהיה בימי סנחריב, שבסופו של דבר יהיה תיקון, והמצור הזה יישבר על ידי מלאך השם, שיקה את האויבים. ואז גם לירמיהו, גם אתה עיר במצור. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולמות בזה, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, אתה תהיה עיר במצור, לא יוכלו לירושלים ולא יוכלו לך. כיוון שהופרה הבטחה לירושלים, אנחנו יודעים למה הופרה. צדקיהו שבר את הברית. עוברים בין פטרי העגל. הייתה שם ברית מלמדכים, צדקיהו שמר אותה ואז הופרה הברית, אז גם הופרה ההבטחה לירמיהו. וכשירמיהו בוכה על עצמו, זה בעצם בכי גם על מה שקורה לכנסת ישראל, אבל הפרק כולו מתאר את הקינה של ירמיהו על עצמו ועל מה שקורה לו.
רבי
המשך. רק תראה משפט כבר אחד. אז יש הבדל פרשני אחד בכל זאת. אומר ככה. בספר ירמיהו יש מתח עצום בין ירמיהו האיש, הנביא, לבין הדובר של עם ישראל. מצד אחד יש לו אמפתיה לעם ישראל, מצד שני יש איזה רצון של אמרתי לכם. והם מתנגדים לנבואות שלו, והם נלחמים בו, ומציעים לנביא שקר. ויש איזשהו מתח, יש מורכבות עצומה בדמות שלו, כי האדם הפרטי, הנביא, הנציג של העם, לא הנציג של הקדוש ברוך הוא, זה נמצא שם מתחים גדולים. מה זה באחד שהוא משחרר את כל זה? באחד, הוא מדבר שעם ישראל. אני לא חושב שפרקים עוסק בירמיהו האדם, אני מסכים מסקנה, זה עוסק, ירמיהו מדבר שם בשם עם ישראל, עם ישראל ברגורי. זאת אומרת, אני הגבר, הכוונה, טוב, הפתיחה זה אני הגבר, אבל כל מה שמתואר שם, המהלך הנפשי, זה עם ישראל, הוא מדבר בשמם של ישראל. ישראל נתפסים, ישראל לאורך כל המגילה נתפסים כאיזה, עושים איזה הנשה עם א', כמו הייתה כאלמנה, אז עם אלה גם צלו רוחב, בסדר, זה לא יודע נורא עקרוני.
הנקודה של התוכן של מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא, בעקבות האסון הנורא, בעקבות הטרגדיה, ובאמת הצידוק הדין שבולט בפרק ג', השאלה, באיזו מידה אנחנו רואים אולי מתח במגילה סביב הנושא הזה, האם בעצם זה קול שאפשר לומר שהוא הקול שעולה מגילה, קבלת הדין, צידוק הדין, זה בעצם הפנייה, אני חושב שבעצם התגובה לאסון שבאה לידי ביטוי במגילה, היא גם תגובה של אבלות, כן, של, אבל גם תגובה ביחס לקדוש ברוך הוא, מערכת יחסים בין הנביא לקדוש ברוך הוא, כביטוי של היחס בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, והשאלה אם אפשר למצוא איזשהו מתח בשאלה הזאת, אולי אני טיפה אחדד דרך הפסוקים של סוף המגילה. המגילה מסתיימת, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש עמנו כקדם. והפסוק האחרון, כי אם האוס מעצנו קצבת עלינו עד מאוד. המנהג שלנו זה לחזור ולקרוא שוב את הפסוק, השיבנו השם אליך ונשובה חדש עמנו כקדם. כשהפסוקים האלה באמת משקפים מתח מאוד מאוד עמוק, בין איזושהי תחושה של כי אם האוס מעצנו קצבת עלינו עד מאוד. ובעצם זה הפסוק שמת מבחינת המגילה, זה מה שחותם את כל המגילה הזאת. כלומר, יש פה איזה מצב לא פתור, מצב שאולי יש בו מימד מסוים של נתק גם. וזהו, ובזה זה יסתיים. כמובן שיש גם את השיבנו, אדוני אליך ונשוב החדש עמנו כקדם, כאיזושהי פנייה, כרצון לחזרה, כהכרה והבנה בכך שגם אפשר לחזור לשם, אפשר להתפלל, אפשר לבקש שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהמקום הזה. אולי אם אני ככה אנסח את זה בסוף, במתח הזה בין השיבנו השם אליך ונשובה, לבין כי אם האוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, האם בתוך המגילה עצמה אנחנו יכולים גם כן למצוא ביטויים של עמדה של הכל גמור, אין סיכוי, אולי המונחים של הרב משה, במתח הזה שבין מצד אחד מקום של תשובה, מקום של אפשרות לתיקון, השיבנו השם אליך, לעומת המקום של זהו, עסק גמור, אבלות, מה שהיה כבר לא יהיה, וכי אם עוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד.
בסדר, אוקיי, נשנה את המחצית, נחליף צד של המגרש. אני חושב שספר איכה, ספר מאוד דתי, ואני דווקא לא אוהב המון מהמתח הזה. זאת אומרת, זה בפרק ג' הוא מתחבד בזה. כאילו, בפרק ג' שם באמת בשלבים שמתחילים לכך, שמובילים לקראת ההכרה של נחצה דחקן ונחקור, שוב עד השם וכולי, בסתימים הראשונים שם, באמת, ואומר, עבד נצחי בתוכתי מהשם וכולי, שם אומרת, יש איזשהו, אבל בסופו של דבר, כל גימל מוביל בצורה מאוד שקטה ומאוד מובנית, זה מוביל, מפי הנטיסאות והטוב, זה בא מן האדם, נעשות אחרים נשובה, הוא בעיקר כלי כזאת. רגש דתי לא אומר שאדם לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, או לא בא בטענות. זה אומר שהוא מרגיש כמו שהוא רלוונטי לחיים שלו, הוא מרגיש את נוכחותו בחייו. זה יכול להיות נוכחות מנחמת, זה יכול להיות נוכחות מענישה ומוכיחה, אבל הוא מרגיש את כל שהוא נוכח בחיים שלו. זה בעצם הלקח הגדול של ספר איוב. כן, נצא להזדמנות ולכת עם יעקב על הספר שהוא הדפיס לפני שבועיים שלושה. המסר המרכזי של איוב, בסופו של דבר, הוא דיבר נכונה והם לא דיברו נכונה. לא בגלל שהוא אמר דברים תיאולוגיים יותר נכונים, אלא ההפך. בגלל שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא כבן אדם שיכול דוגרי איתו, הוא יכול להטיח לו את כל מה שהוא חושב. כל מי שהורה או כל מי שרב או מורה יודע, התלמיד שבאמת אתה, המצב הגרוע והנורי זה נתק. כשהילד אדיש או התלמיד אדיש, הוא מסיים, הוא נעלם ואתה בכלל לא שומע ממנו. לעומת זאת, אם הבן שלך בא אליך, הוא איתי לך בפנים ביקורת קשה, הוא תמיד בא והוא מקטר, בסדר, זה מערכת יחסים. כעס עם מערכת יחסים, ביקורת עם מערכת יחסים, ואתה מרגיש בסדר גמור, עם מי ששופך אליך, כל עוד הוא מרגיש שאתה הכתובת. רק אתכם ידעת מכל משפחות האדמה, עקב כל דרכם אמונותיכם, וגם ישראל, וזה... כאילו, מי שפעם, מי משה רבה, מי אבא מבינו, לפני זה, עד שלום עליכם, יש מסורת ארוכה שיתווכח עם הקדוש ברוך הוא. ואיוב, בגלל שהוא הקדוש ברוך הוא, אני אשים אותך בספסל נאשמים, ואני אטיח את כל מה שיש בי, והוא אומר במקומות אחרים, שכל מה שאני רוצה שאתה תשמע אותי, בכלל מעניין אותי מה תעשה לי, העיקר תשמע אותי, זה רגש דתי עמוק. אני זוכר, אהבתי, סבא שלי, זה על אבי, הוא היה עיוור בסוף ימיו. הוא היה, אתה אומר, הוא אומר, מהמון דברים, גם הוא אומר, אני יותר מצוי יותר גרוע מאיוב, והקדוש ברוך הוא הכה אותי, אבל זה בא ממקום שדעת, אביך, צדיק אתה השם כי הריב עליך, אך משותי מדבר אותך. וכשאתה אומר, צדיק אתה השם כי הריב עליך, אני אריב איתך, ואני זורך את האמת בפנים, אז זה רגש דתי עמוק, זה בניגוד להתעלמות. אם אני אקח את התנ״ך, אז מיד אחריך יש קהלת. זה כבר אטמוספירה אחרת. אבל, וכן אני חושב שגם כאן בסוף, הוא לא בא, באמת, כי זאת אומרת, זכור שם הביט, המאה לנו, השם כמו עצם במשפט אחד, הפרק פרק שובר את כמו שבאנו עד עכשיו. פרקים א' ב' ג' ד', זה כמו שאמרתי קודם, פלוס מינוס תקופת החורבן. 50 אחרי החורבן, משהו, 10 שנים, שנה, פחות או יותר. פרק ה', דרך נבואית, לוקח אותך מאות שנים קדימה. הוא מדבר שם על גלות שאורחת, אבותינו חטאו ואינם, הוא מדבר שם, למה לנצח תשכחם, תעזבן לאורך ימים, זה כאילו אתה נמצא במאה ה-12, במאה ה-15, כאילו קפצת מאות שנים קדימה, ואתה מתמודד עם ההשלכות ארוכות הטווח של החורבן. ולכן זה לא כתוב באלף בית, לכן כל הסגנון שונה. אלף בית זה טוב, כשאתה רוצה לעצור או להתאפק. כשאתה מתפרץ כמו הרגש, ואתה רוצה להתאפק, אז אתה צריך אמצעים מגבילים. כשהפך, כשהבעיה היא שאתה כך התרגלת לחורבן, אתה כאילו יבשו הדמעות, אתה רוצה לעורר את הדמעות, אתה לא רוצה למצוא מגבילים, אתה רוצה להתבטא בצורה חופשית. וזה מה שקורה בפרק ה'. ודווקא למרות אורך הגלות, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. אמת, אני פונה אליך, אתה הכתובת שלי. הוא לא אומר הבל הבלים, והוא לא אומר באמת שכל משפט שם הרשע. אלא הוא בא ואומר, אתה הכתובת שלי, אפילו אחרי מאות שנים. למה לנצח תעזבנו? זה כמו אני בא בטענות לבן אדם שאני מאוד אוהב, למה אתה לא מתקשר, כמו אני אמצא איזה בוגר, למה לא התקשרת כבר שנתיים, למה לא התקשרת כבר 20 שנה? אבל אתה יכול לומר את זה לבן אדם שהוא בקשר איתך, שאתה מרגיש מספיק בנוח, שהוא יספוג ויקלוט את זה. ואני יודע דווקא בפרק ה', הוא פונה לקדוש ברוך, הוא אומר לו, אתה כזה קרוב אליי, אז איך אתה לא מתקשר אף פעם? אז כי מוס מהסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, זה יכול לומר בגלל שיש מערכת יחסים. אז נכון, הוא בא בביקורת, אבל זה מהלך שאני אומר בו איזשהו קרבה גדולה, אז הוא אומר, השיבנו, והשיבנו, השיבנו, לא כך תשובה, במובן ש... מה זה ככה? השיבנו זה לשוב כוונה, לשוב אל השם, לא לתקן את דרכי, לשוב אל האמת, אלא... אז אנחנו אומר, אנחנו נפרדנו, ואני נועם מתגעגע, ואני רוצה להיפגש. דווקא, איך בעיניי לא כל כך... אתה מרגיש את הנוכחות, גם אם הנוכחות הזאת כואבת. אני לא מרגיש פה איזה נתק במובן העמוק יותר.
אני נזכר בדברים של השפת אמת, בפרשת וישלח. שם גם ראשונים וגם חז"ל עמדו על הסתירה הקיימת בתפילה של יעקב אבינו. הוא אומר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים, ואתה אמרת היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מאוד. נו, אז אם אני אמרתי היטב היטיב עמך, אז למה כי ירא אנוכי אותו? הסתירה היא צומחת מבפנים. אם אתה סומך על מה שאמרתי, אז למה אתה ירא אותו? התשובה כלי רבות, התשובה של השפת אמת מאוד מצא חן בעיניי. והוא אומר את הדבר הבא, אז זה שאתה הבטחת, זה מה שאתה תעשה. אני צריך לפחד, אני צריך לבחון, למה אני צריך לבחון? כדי להתפלל עליך. כדי לעמוד כמישהו חסר ישע ושאני אוכל להתפלל עליך. אם אני בא עם תעודת הביטוח הזאת שאתה כבר אמרת, אתם ותמימה, אז אני לא צריך להתפלל, אני לא צריך לעשות שום דבר. אני צריך להתעלם מההבטחה שלך ולבקש ממך ישועה שאני עומד על שפת תהום. איך להסביר את הסתירה הזאת? זה מעין השאלות של ידיעה ובחירה. אני לא יכול כרגע לפתור כל דבר. אני חוזר למה שאומר ירמיהו כאן. בני ישראל יוצאים בגלות, אבל ירמיהו כבר אמר, הוא דיבר על 70 שנות גלות. הוא אמר, אני קורא בירמיהו כ"ט, כי הוא אמר, כי לפי מלאות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. והקימותי עליכם דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם למען רע, מחשבות שלום ולא לרע, לתת לכם החמית ותקווה. כלומר, שלא כגלות אחרונה, שלא נזכר לה שום קץ, שם היה קץ, אפשר היה לעמוד על השרון ולהסתכל. מתי עוברות 70 שנה ותבוא הגאולה? והכל בסדר, מבחינה הזאת זה באמת היה הרבה יותר קל, ככה שירמיהו לא יכול להגיד כי אם כמאוס מהסתנו קצבת עלינו עד מאוד, כלומר דברים ברורים, ואמר כי לפי מלות לבבל 70 שנה יפקוד אתכם. אבל מצד שני, נבדוק את מה שאומר שם בהמשך, אני ממשיך לקרוא שם את הפסוקים, וקראתם אותי והלכתם, והתפללתם אליי, ושמעתי עליכם, וביקשתם אותי, ומצמצתם, כי תדרשו לי בכל לבבכם, ונמצאתי לכם. כלומר, אנחנו רגילים בדרך כלל למדרש חז"ל, על פי הפסוקים בישעיהו, ביתה אחישנה, סתירה, ביתה או אחישנה, אז אומרים חז"ל, זכו אחישנה, לא זכו ביתה. מה שירמיהו אומר, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, זכו ביתה. אם תזכו ותתפללו ותבואו אליי, אז זה יהיה, לפני 70 שנה זה לא יהיה. לא זכו, אז זה לא יהיה גם ביתה. זה מה שאמר רב, כבר קלו כל הקיצים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. כלומר, עברו כבר כל חישובי הקץ, עכשיו הכל תלוי בתשובה. ירמיהו כאן אומר, השיבנו מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. הוא יוצא מהנחה. זאת הנחה שיתכן שהקדוש ברוך הוא קצף עלינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח. אני לא יודע. לי אסור להסתמך על הדבר. ולכן הוא אומר, אני צריך לצאת בדור הלכה של מעוס מעשתנו, ואני מתחנן לפניך, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אני מבקש שתעשה את זה. לא סומך על שום הבטחה. אני עומד, מתחנן, מבקש, שבאמת תעשה את הדבר הזה. מבחינה זאת, אני באמת הייתי מעדיף את סדר הפסוקים, כמו שאנחנו קוראים, ולא כמו שכתוב במגילה. היא מעוס מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
אני דווקא רואה איזה משהו מאוד יפה, שכאילו, השווה שם אליך ונשוב, זה מה שאנחנו רוצים. אבל גם מעוס מעשתנו, אתה עדיין הכתובת של מעוס מעשתנו. יש איזה משהו כאילו, מאוד יפה כאילו.
אני רוצה לבקש מראשי הישיבה לבחור אולי פסוק מסוים במגילה שעבורם יש לו משמעות מיוחדת, משמעות עמוקה שהם רוצים לומר עליו כמה משפטים.
אני אגיד, אני מתנצל, אני בזמן, אני...
אנחנו נעצור בזמן.
יש לי שום. אני אגיד בקצרה, כמו שאמרתי, המגילה מתחלקת, ואם אני יכול לדבר פה על צרות אישיות, לא נגמור. אני דווקא רוצה לדבר על פסוק שעוסק בחורבן, וזה הפסוק, על זה היה דבר ליבנו על הלך לשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. האמירה הזאת על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. הדבר הזה, איפשהו חזק, ישמו אותו דווקא בבית שלי. בגדולי התנאים במסכת מכות, שראו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. אגב, שואלים בלשון חז"ל, מי שיבדוק במדרש חסידות שיר השירים רבה, איך עשו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים, שואלים זה רומי וחילותיה. כן, כלומר, זה איזשהו ביטוי, וגם מה שאנחנו מכירים מהמשל של רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, שאמר לו, שהשואל אמר, בואו תעלו, תחיו יחד איתי על היבשה, כלומר, בואו תשתפו פעולה עם הרומאים, הולך שם כל הזמן, הרציון ששמם שואלים ילכו בו, זה הולך על ושם, ולמה הדבר הזה הגיע? וכמה הלב נשבר. מישהו מכיר בשכול השס אגדה יותר יפה מהאגדה הזאת של רבי עקיבא, שאמרו לו רבותיו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. שהוא בא ואמר להם, על הדבר הזה עשה את ההיקש בין אוריה לבין זכריה, בין בית ראשון לבין בית שני, ואמר, אם אנחנו רואים שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, אז אנחנו נראה גם עוד שישבו זקים וזקנות ברחובות ירושלים, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, וכל אחד מאיתנו רואה איך עם אגדת הנחמה הזאת הולך רבי עקיבא למרד בר כוכבא ולכל מה שקרה שם. ואיך גם רבי עקיבא בסופו של דבר יכול לחזור חזון כזה גדול, ותראו איזה חורבן היה בסופו של דבר. והדברים אומרים עד כמה, קשורים באמת למה שאמר הרב משה מקודם, עד כמה הבחירה החופשית יכולה להכריע את החזון התחיל. אני מאמין באמונה שלמה שמרד בר כוכבא יכול היה להצליח. זה לא הצליח, וחז"ל אומרים לנו למה, ולמה מתו תלמידיו של רבי עקיבא, ואני אפשר לדבר עכשיו שעה מה היו חילוקי הדעות שם. ועל מה בדיוק נחלקו, ועל מה בדיוק קוותה התקווה הגדולה הזאת שנתן לנו רבי עקיבא, על שואל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ושאמר, אנחנו עוד נזכה לראות זקנים וזקנות יושבים ברחובות ירושלים, וכמה הדבר הזה בסופו של דבר לא קרה. ועד כמה עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, לא התקיים. עתיד להתקיים. כמה שנים נצטרך לחכות עד שהנבואה הזאת של רבי עקיבא עתידה להתקיים, הרי לא בכך הוא התכוון לנחם את רבי אליעזר ואת רבי יהושע. עד כמה הפסוק הזה שמוביל אותנו עד ימי הבית השני, עד כמה הוא קשה, לאן הוא מוביל? מהנחה ששואל יוצא מבית קודשי הקודשים זה באמת חילותיהם של רומי, אני חושב שהכוונה כאן לפסל ששם אדריאנוס קיסר במקום המקדש. וזאת הייתה הסיבה לתחילת המרד. וקרה, ושוב אנחנו עומדים וממתינים וממתינים עד כמה זה שובר את הלב, ועד כמה אנחנו זוכים להשיבנו השם אליך ונשובה, חדש אלינו ככה.
טוב, אני אעשה משהו דומה, כי תקופה אחרת, קשה לי לדבר פסוק אחד, מעבר לזה שיש בעייתיות, אומר פסוק זה נאה, פסוק זה לא נאה, אבל יש פה עשרות פסוקים שכל אחד מהם קולע בול לתחושה, ויש כך הרבה פסוקים פה שמבטאים, אני חושב שאת התחושות, או שמיהו הצליח בצורה מדהימה, או שהחורבן יושב עלינו כל כך, אנחנו כל כך עוסקים בזה כל שנה, אבל הפסוק אחרי פסוק, אפשר לצטט בו כמו כפפה ליד, אני לא צריך לכן לבחוז פסוק אחד. אני כן רוצה לדבר על לא פסוק בעצם, על הפרק, וגם תיקח את זה לעתיד. אמרתי קודם שפרק ה' שונה לחלוטין מכל הפרקים האחרים. מבחינת המבנה, עד תיקח אגב ש... רש"י ובעקבות המדרשים בעצם מדבר על כך, שמגיעת איכה זה... אני קורא את הרש"י ראשון מגילת איכה. מיהו כתב ספר קינות ים גיאה של אסף אליקים, ובשלוש א' ב', איכה ישוע, איכה יאי ואיכה יואם. שוב הוסיף עליו, אני אגר בשלוש א' ב', שנאמר ונוסף אליהם דברים רבים, כהם השלוש נגד שלוש. זה בעקבות מדרשים. נו, אבל יש שבע, לא? שאומרת, כאילו, פרק ה', כאילו, הוא לא סופר אותו בכלל. הוא מדבר על המגילה, שיש לו שיש בו פרקים א' ב' ג' ד', הוא אפילו לא סופר. פרק ה' הוא כאילו עולם בפני עצמו. והסיבה שלו לפני, זה מה שאמרתי קודם, כי הוא קח אותך מאות שנים קדימה. ויהי, זה דבר אחד, בעצם אנחנו נעשים בתשעה באב, וכל השנה, לחיות את החורבן בצורה כפולה. אנחנו עושים במה אחת, בתשעה באב, או בלימוד מגילת איכה, להרגיש כאילו שזה קרה, כמו בליל הסדר, זה אותו רעיון, אתה כאילו חוזר אחורה בזמן, אותנו הוציא משם, ואותו דבר, אנחנו שם. ואתה מיישם משם להגיע, אתה מנסה לשחזר את חייהם. נער ריבים נגלו בחוצות, סור תמי כהולם, או סור סור התיגר, אתה מנסה לחוש את זה. במה אחרת, אתה חייזה תודעתי, איזשהו, זה מקום בראש כל יום. כאילו, זה חיצה מצרים, תודעתי, צריך להגיש את זה כל יום. לא כל בלי הסדר, בלי הסדר צריך להיות חי ותוסס, כי אתה שמה. אבל כל השנה, איזה פילטר בתודעה שלך שאתה חי את זה, ואתה גם מחובן. זה ימצא איתך כל יום, זכר לחובן עושים כל השנה. לא עושים רק ביום אחד בשנה. ובאיזשהו מקום צריך ללמוד, לחיות אבילות, גם ארוך טווח. וזה קשה. ופה אני אצלנו בספציפית מה אני מתכוון. אני מתכוון גם על החובן המקדש, וגם על השואה. אנחנו נמצאים בשואה באיזשהו, אני חושב, קראת מעבר. שבעצם, במשך השבעים השנים האחרונות, אנחנו נמצאים בעצם בדור שניים שחווה. זיכרון השואה היום שונה מאוד מאשר לפני 50 שנה, מאשר אפילו לפני 25 שנה. אנחנו כל הזמן רואים את תזוזה, והתזוזה היא ביחד או בקורלציה למרחק הזמן מן האירוע. כי בחז"ל מדברים על אבלות, על אדם פרטי, ששלושה לבכי, שבעה למספד, ושלושים יש מעגלים. ככה גם באבלות הלאומית, בין הדור שהיה שם, בין התדימה מהשישים הראשונות, בין היכולת אחרי זה לדבר על זה קצת, בין היכולת להכיל, וברור לי שבעוד 300, 400, 500 שנה, זה משהו אחר לחלוטין. כי כמו לגבי תתנו, או כמו לגבי תח ותת, או כל מיני פורניות אחרות. או תמיד בכוכבה. קשה לנו, מבחינה נפשית רגשית, להתחבר לאנשים שמתו לפני 1,000 שנה, ולו רק בגלל העובדה שמהם היו מתים מזמן. בוא נגיד, אם איזה ילד בן 8 נרצח בתתנו, הוא היה מת אחרי זה, יש לו במאה ה-12 בגיל 80. ואני קשה לי מאוד, צריך לעשות מאמץ תודעתי משמעותי להרגיש את זה כאיזושהי מציאות חיה וקיט. וצריך לשמר את ה... ולכן דקי שימור זיכרון לאורך ימים שונים. כשנדבר אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותינו סבלנו, וחוויית האבלות לדורות היא חוויה שונה מאשר אותו הדור. וירמיהו מתמודד פה עם האתגר הזה בפרק ה'. אני חושב שאנחנו בכלל מעבר, גם לגבי השואה, נצטרך להתמודד עם אותו דבר. איך לוקחים איזושהי מציאות חיה שיש אנשים שחיים בקרבנו, שהיו שם, כל אחד, בניגוד לאסונות אחרים, כל אחד מכיר סבתא, סבתא רבא, דודה, דוד, האנשים, כמעט, אני בטוח שבחדר זה אנשים שקוראים השמם שנספים, ושיודעים טוב מאוד מהרשימות ש... וזה לא יהיה ככה בהמשך, ואני חושב שהדור שלנו, בגלל שהוא נמצא ויש לו מעבר, צריך לשקול יותר איך עושים את המעבר הזה. ירמיהו דאג לזה, והוא ניסה לנסח. אני חושב שגם בקינות זה קורה, אגב. אני חושב שה... המעבר לציון לא תשאלי, זה אחד מה שקורה שמה. שבדיום עמיד הלוי מציג לך, לא מנסה לתאר מה קרה אז, הוא מנסה לתאר מה היה, מה היה בסופו, בסופו של יום. ואז שגם אנחנו צריכים לחשוב איזה מהלך כזה, מה קורה, למה הנצח תשכחן, איך זוכרים לאורך ימים, אז האתגר הזה, שמה מדבר אליי, כי... אני חושב שזה חשוב ביותר זיכרון השואה וזיכרון כל האסונות. יש המון מה לשפר, אתה אומר משפט אחד, השפת מישהו, כל הזמן מקבל שאלות. כל רב מקבל שאלות לגבי שפת העומר או לגבי שלוש השבועות. האם מותר לעשות ככה, האם מותר להתחתן, ללכת לך ככה, כל מיני ניסיון. אני מעולם לא קיבלתי שאלה, האם מותר בלי יום הזיכרון, בלי יום השואה, ללכת לראות סרט, או אני יודע מה, או כל מיני דברים, או לצאת לטיול. למה? וזה פשוט, כי יום הזיכרון ויום השואה לא מתחשק לאף אחד. אף אחד לא רוצה קיומית. לעומת זה, בשפת העומר, או בשלוש השבועות, אנחנו מנותקים נפשית. אז הבית זה כבוש הלכתי. אז כבוש הלכתיים, יש פוסקים יצירתיים או לא יצירתיים, שיכולים לתת בעיות. אבל לעומת זאת, כאשר, ואני חושב שהאתגר החינוכי, זה לנסות להביא את עצמנו ואת ילדינו ואת תלמידינו, להרגיש גם כלפי הדעות שהיו, שלא מתחשק. שתרגיש שזה חי, ושזה חי ואמיתי, כתגדה נשבת. וכך אני גם, זה מה שקורה בפרק. עכשיו אני רוצה לומר משפט אחד לסיום, זה רק השנה אפשר לומר את זה, אז... וזה, יש פסוק פה בסוף פרק ד' סיס ושיחי בת ידוע משרד הרצאות, גם לך תעבור כוס, תשקרי ותתארי. הקינה, אני מסוים את כרגע לקפוץ לקינות, הקינה שכתובה באש לבנה, שמרגישים את האש יוצא מתוך הקולמוס, זה לא ספק, הקינה של המערם, שאני סופה באש, שהוא כתב אותה ב... כאילו, מה שדברתי קוד בדיוק בפוזה של איוב, כאילו, שהוא ממש לועג, הוא לועג למתן תורה, והוא עושה את זה כי הוא יודע שהוא כל כך, התורה היא הנשמה שלו, זה כתוב באש ממש, זה... כמעט אי אפשר לעמוד בהתנציביות של זה, אז התלמוד, זה קינה שהסנבה שפת התלמוד במאה ה-13 בפריז, התלמוד נשרף ברחבה של נוטר דם. ברוך השם, השנה הקדוש הוא שרף את נוטר דם. אז בסוג הזה התקיים. ואני אומר את זה למצלמה.
אני חושב שהדברים האחרונים רואים בהחלט להיות דברי סיום ראויים. אני יכול לחזור שובר את הסוג השבינו השם ולכה ולשום חדיש ממנו. וכן, הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו בכל צורתם. יראה אותנו.
אמן, שבוע, אמן. תודה רבה.